גופים שבהם אנחנו מצויים, כמה זקוקים אנו למעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. פעם הקודמת, אני רק רוצה לשאול אם לכולם יש את הדפים שחילקנו על שבת. איך אין הדפים? קראו לנו. אז יש עוד מישהו שחסר לו, חברים יקרים? לא. אחד הקשיים הגדולים שבכלל מאפיינים את הלומד בתורה ביותו כבר לא ילד אלא מבוגר, שכפי שאומרת המשנה במסכת אבות, שהוא דומה ללומד על נייר, שהוא כותב על נייר מחוק. הבעיה בנייר המחוק זה לא רק שהנייר הזה הוא נייר שלא כל כך קל לכתוב עליו, אלא שהסימנים הקודמים של הנייר המחוק מכבידים על הקליטה של הדברים באופן מחודש ובאופן נקי יותר. ואומר, רשמים שנקלטו אצל אדם בלומדו ילד, אם נגיד הוא למד בבחינת דברים, בבחינת עם כל מיני מדרשי חז"ל למיניהם, ועם כל מיני אגדות, ועם כל מיני תוספות, והצטיירו אתו גם דברים כתוצאה מחשיבה ילדותית בצורה לא נקייה ולא טהורה. הרי אחר כך שהוא בא ללמוד פעם נוספת, אז הוא כבר כאילו צריך להניח את הדברים על איזה שהם משקעים קודמים שלעיתים הם בבחינת דבר שמפריע על הקליטה המחודשת. ועל זה אמרו חכמים זיכרונם לברכה, עתיקה קשה מחדתה. דבר עתיק יותר קשה מאשר דבר חדש. כשאתה פותח דף חלק, טבולה רזה, אז אמנם אין לך אולי אינפורמציות קודמות, אבל אתה יכול להתחיל את הדברים בצורה נקייה לחלוטין. כשאתה לומד על יסוד רשמים ומשקעים ותפיסות, כולל גם תפיסות לעתים בוסריות או אפילו שליליות, אז הרבה יותר קשה לך לבנות את הדבר על, בצורה נקייה. אני אומר את הדברים האלה ביחס, בעיקר ביחס ללימוד תורה, בשעה שאתה נפגש עם דברים שהם כבר כביכול נראים לך ידועים ומוכרים, ובחלקם גם נתפסים כפי שהם נתפסו אצלך מימי הילדות, וכשאתה צריך עכשיו לבנות וללמוד אותה מחדש, להתחיל מחדש מבראשית, אז המבראשית, עם כל היתרונות שיש בדברים שכבר אספת וקלטת, יש בה חיסרון גדול. חיסרון גדול שנובע מההיבט שאתה אינך קולט את הדברים באופן עקי. ועל זה צריך הרבה מאמץ ותפילה, אבל בעיקר מה שנדרש לדבר הזה הוא שאנחנו נשים עצמנו כאילו איננו יודעים דבר. היכולת לקלוט דברים בצורה מחודשת, כאילו שאף פעם לא למדת אותם, להתחיל להתבונן בהם בעין ראשונית, לומר, הבה נבחן את הדברים כאילו לא ידעתי דבר. עצם החשיבה הזאת, ההפנמה של ההכרה הזאת, היא יכולה להביא לאורות גדולים. פה. זה מעין מה שאומרים חז"ל, שבכל עת יהיו בעיניך כחדשים. עכשיו, הביטוי הזה, בכל עת יהיו בעיניך כחדשים, בא לומר קודם כל שזה לא יהיה משעמם ולא יהיה שגרתי וכו', אבל יותר מכך, זה בא לומר, תסתכל בדברים בעין מחודשת. פעם פירשתי את הפסוק שאומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז כבר אומרים חז"ל על דוד המלך, אמרת אחת שאלתי מאת השם, בסוף ביקשת שלושה דברים. אחד, ביקשת שיבתי בבית השם כל ימי חיי. דבר שני, ביקשת לחזות בנועם השם, ודבר שלישי, ביקשת לבקר בהיכלו. ואין כאן בכלל כפל העניין במילים שונות. כאילו דבר אחד הם. יש פה דברים שהם לא רק שונים, אלא הם אפילו במידה מסוימת מנוגדים. למשל, האחת שאלתי את השם שבטי בבית השם, משמע התמדה, קבע. לבקר בהיכלו משמעותו, ביקור. אז אפשר לשאול את דוד המלך, מה אתה רוצה להיות? אזרח קבע, תושב קבע או תייר? לבקר? נגיד, אדם לא אומר שהוא בא הביתה, אני בא לבקר בבית. אתה בא הביתה, אתה בא אל ביתך הקבוע. אם אדם יבוא ויאמר, או, אני מבקר בביתי, אז יגידו, סימן שהבן אדם הזה לא רואה את ביתו כבית קבע. אז או שבתי בבית השם כל ימי חיי, או לבקר בהיכלו. מה אתה רוצה, דוד? עומק העניין. באמת אחת שאלתי בית השם. רק דבר אחד, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אבל אני חרד שהשבתי עלול להביא לתחושה של שגרה, ואז מתקהים הרגשות, מתקהה תחושת ההתחדשות, והכל נראה כזה מפתירים כדי שתקד, וממילא הכל הופך להיות ככה, כאילו מצופה זגוגית כזאת אחורה, שהכל כמו תפילה ישנה, כמו קשר עם אנשים ישן, והכל הופך להיות דבר שאין בו שום טעם של חידוש וחיות. אומר דוד המלך, אני רוצה להיות אזרח קבע עם הרגשה של תייר. כל בוקר אני אקום, אומרים התיירים, How nice, say, זה יופי, פעם ראשונה שאני רואה את הדברים. פעם ראשונה שאני רואה את, 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 את היופי, ואת, בעולם, בתורה, בבית. כוח ההתחדשות שלא ייפסק גם בעת השבתי. כי השבתי הוא נצרך, אני רוצה להיות יציב בעבודת השם, יציב בבית השם. אבל לחזות בנועם השם, שהיציבות לא תטשטש את הנועם, ולא תטשטש את תחושת החיות והחידוש של לבקר בהיכלו. אז באמת הבקשה היא אחת, אבל הבקשה האחת מקפלת בתוכה את, את מניעת החסרונות שיכולות להיות כתוצאה מהבקשה. ברור? מה אתם אומרים? אני חושב שזה הערה גדולה בפסוק הזה. שבתי עם לבקר, שבתי עם נועם, שבתי אזרח קבע עם הרגשה של תייר.
למה כפילות בין נועם לבין לבקר בהיכלו?
כי הנועם מציין שלא תטושטש ההרגשה של החיבה, והלבקר מבטא את החידוש שבגילויים, ההתחדשות, אפשר השיחית, אבל גם באופן כללי יש תחושת תענוג ויש תחושת התחדשות. זה לא בדיוק חופף, זה שני היבטים, שנכון שהם שניהם, אבל פועל יוצא של אי, שניהם מאבק בשגרה. השגרה יכולה לגרום שני רעות. רעה אחת שאתה מאבד את ההרגשה שלה, של השמחה, והדבר השני שאתה לא שם לב לדברים גם.
זה כמו בירת
השם? מה? גר ותושב אנוכי עמכם. אפשר, אומנם שם זה נאמר, חז"ל דורשים את זה בדרך אחרת, אבל אפשר. גם דוד המלך אומר באמת, גרים אנחנו ככל, גרים אנחנו ככל אבותינו. זה, התחושה הזאת של הגר, של הלבקר, היא באמת הרגשה גדולה. עכשיו, אנחנו חברים יקרים, באים מתוך הנקודה הזאת, אל דבר שאנחנו אומרים הרי מדי, בליל שבת קודש, ניטול את הכוס, נפתח יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אז כמה פעמים אנחנו חוזרים מדי שבת בשבתו על המילים הללו, גם בתפילה וגם בקידוש. ואני רוצה שנעשה את המשימה הקשה הזאת, ליטול את הדברים כאילו אנחנו רואים אותם פעם ראשונה. ולברר לעצמנו קודם כל, עוד אפילו לפני הפרשנים, אחר כך כמובן בעזרת הפרשנים, את המושגים. אז קודם כל בואו נבדוק פה במילים הללו שלפנינו, מה הם המילים הייחודיות שמופיעות בפרשה הזאת, בפרשת השבת, בשבת, שלא נפגשנו איתם בששת ימי בראשית כמובן, ושהם מבטאות היבטים שונים של ייחודה של השבת. הדבר הראשון, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. מי שדרך אגב יש לו חוש לשוני ואוזן שומעת, מרגיש את הצליל, את צלילי ההוד שבאים כתוצאה מ, יש פה איזשהו ריתמוס שירי. ויחולו השמיים וארץ וכל צבעם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. יש פה תבנית כזאת שאומנם לא בחריזה, אבל עם איזשהו צליל ריתמי, שבכל מקום חוזר השם אלוקים וחוזר היום השביעי. כן? אלוהים ביום השביעי, ישבות ביום השביעי, ואיך אלוהים ביום השביעי. אז הדבר הראשון, אנחנו עמדנו בפשור הקודם, אני רק מזכיר על השאלה הנכבדה, מה פשר ויחל אלוהים ביום השביעי? הלא לכאורה היה צריכה להיות, המלאכה קלטה כבר בתום היום השישי. ראינו את שתי התשובות של רש"י לעניין הזה. קודם כל ראינו, אתם זוכרים את הגמרא במסכת מגילה, כיצד באמת על רקע השאלה הזאת תרגמו אנשי השבעים, תרגום השבעים, תרגם ויחל אלוהים ביום השישי. וכמובן שהתרגום הזה, שמבקרי המקרא נאחזים בו כדי לומר שזאת הייתה הגרסה הנכונה שהשתבשה אצלנו, הפרה לפיהם, היא כמובן לא הגרסה הראויה. ודווקא פרופסור קסוטו, שהוא מן הפרשנים המודרניים, שאיננו שולל על אתר ולכתחילה כל דבר שאמרו אנשי ביקורת המקרא, בדף שחילקתי לכם, תסתכלו רגע, אתם רואים את דבריו של קסוטו. יש לכם? אומר קסוטו, ויחל אלוהים ביום השביעי. לכאורה קשה. אתם איתי? כן? לכולם יש. לכאורה קשה, וכי ביום השביעי גמר אלוהים את מלאכתו, והלא כבר בשישי גמרה. לפיכך נוהגים היום לתקן את הנוסחה בגרוס השישי במקום השביעי, על סמך השומרוני והשבעים והסורי וספר היובלים. וגם חז"ל כידוע, בסוגריים הזכירו נוסחה זו כאחד הדברים ששינו לתלמי המלך, זה הגמרה כן, במגילה בדפדת שראינו. אולם אם נעיין בדייקנות, בדייקנות הכתוב, נראה שהנוסחה ביום השביעי היא הנכונה. יש כאן לפנינו שלוש צלעות זו אחר זו, מקבילות זו לזו, בעלות שבע מילים כל אחת, וכל אחת מחולקת לשני חלקים, ובסוף החלק הראשון של כל אחת חוזר כהד משולש, שמו של יום השביעי. רק מי שלא ירגיש את יופיים ואת הדרם של פסוקים אלה, יוכל להעלות על דעתו את האפשרות למחוק מתוכם את זכרו הראשון של היום השביעי, ולהחליפו ביום השישי. גם יתר הנוסחיות שנעשו כדי לתרץ את הקושיה על ידי תיקונים בנוסחה לא הצליחו, וכולי. עכשיו יש לו תשובה משלו, שנניח לה ברגע זה תשובתו של קסוטו, אפשר להתמודד איתה, אולי נדבר עליה מאוחר יותר, אבל אנחנו לא זקוקים לתבניות כדי שכנאמנים למסות יודעים שאם כתוב ויחל אלוהים ביום השביעי וזאת הנוסחה המסורה בידינו מדור דור היא הנוסחה האמיתית וכל הדברים האחרים הם רק איזה שהם תיקונים שבאפר יסודם. אבל היפה הוא באמת שהוא רואה את הדברים גם בתבנית. אתם מבינים כשהוא מדבר פה מבנה של שלושה ביטויים בזה אחר זה שכל אחד כולל שבע מילים. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. כן? שבע. וישבות אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו. רגע, עוד פעם. עוד פעם. מה? וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, שוב שבע. ואחר כך עוד פעם, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, שוב שבע. כן? פה שבע, אנחנו רואים פה את התבנית החוזרת הריתמית החודרת על עצמה, שהיום השביעי הוא אומר בצדק הוא הפואנטה. אז מי שיתקן פה במקום זה לכתוב את היום השישי, אז הוא גם משחית את 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 הצליל החוזר. זה צלילו של מקרא. טוב, דברים פשוטים. מה?
אתה רואה שבשולש פתוח.
מה זה?
מדובר בשולש
הצלעות. כן. בסדר, הוא אמן גדול, הוא כסו אותו בהצגת התבניות של של ה לשון המקראית, וכאן באמת יש שאלות קטעות, מה?
מאוד משועבד להם.
זהו, אולי זה הכוח של
בסדר, אבל
השינוי פה.
בסדר, התבנית היא ביום השביעי, ביום השביעי, ביום השביעי, היא נכונה. נכונים הדברים, אבל אנחנו הרי נחזור, אני הבאתי את זה כהערה בלבד. הנקודה המרכזית היא שאין ספק. אם זה מה שאומר המקרא, צריך להבין וצריך לגלות את סודותיו. אז ראינו את שני הפירושים של רש"י. הפירוש האחד שאמנם ראינו אותו בבחינת דיברת תורה כלשון בני אדם, אבל הוא ודאי לא עולה עם ההוד שבפשט הכתובים. והיכולים ביום השביעי, אומנם סיים ביום השישי, אבל כיוון שהאדם שאינו יודע איתה והרגעיו, נדמה לו שהקדוש ברוך הוא נכנס כביכול ליום השביעי, כן, אנחנו מוסיפים מן החול אל הקודש, על כן ויחל אלוהים ביום השביעי, כאילו בסיומו של יום השישי, שהוא כבר מצטרף אל הקודש של היום השביעי. טוב, זה הפירוש האחד שהביא רש"י, שממנו אפשר לומר כבר חמס והד לתוספת שבת מדאורייתא. הפירוש השני, והוא הפירוש הנפלא והעמוק, שאומר רש"י, דבר אחר, אני קורא איתכם, כן? דבר אחר, וגם נמצא אצלכם בצילומים, דבר אחר, מה היה העולם חסר? מנוחה, בת שבת, בת מנוחה, קלטה ונגמרה המלאכה. לכן, מה נברא ביום השביעי? מה קלה ביום השביעי? המנוחה. ועל כך דיברנו בסוף השיעור הקודם, ואני ארצה לשוב אל הדבר, כי באמת כבר אמרנו את הדברים בחטף, ואני רוצה לחזור עליהם שוב, אבל אני רוצה תוך כדי התבוננות במכלול. אז אני רוצה קודם כל שנבחן בעצמנו, כאמור במבט ראשון, את המילים הייחודיות המחודשות בפרשייה הזאת. המילה הראשונה, ויחולו, חוזרת אחר כך, ויחל אלוהים ביום השביעי. ויחולו. מה פירוש המילה הזאת? ויחולו. תנו לזה מילה, מילה נרדפת, חברים. מה, אם הייתם צריכים, מה?
נגמרו.
אפשר. עוד. הסתיימו. זה דומה לנגמרו. עוד. הושלמו. כך מתרגם, כך מפרש הרס"ג, ויחולו הושלמו. זאת, בואו נראה, קודם כל נאסוף את המילים, רק נאסוף את המילים בשלב זה, אחר כך נדבר הלאה.
המילה הראשונה אמרנו, ויחולו, ויחל, ואנחנו רואים שמשמעותו כאן הוש למו. הלאה.
ויש, המשך הפסוק, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. אני כותב וישבות. מה המילה פה? גם היא צריכה הבנה, מה פרשה הישבות? תנו אתם תרגום לוישבות. מה?
עצר.
שיטה עצירה, אפשר, כן, או הפסקה. ישבות.
אפשרות, אם אנחנו מחפשים את המילה וישבות, פה אנחנו שומעים כבר את צלילה של השבת. שימו לב, המילה שבת לא מופיעה פה, אבל וישבות, ממה הוא בא? שבת. שבת, כמו שבתי, סכם כל זה הפסוק, שבתי בבית השם כל ימי חיי. השביתה, אם נלך אל שורשה ראשון, משמעותה, לא רק עצירה והפסקה, אלא ישיבה, נכון? וישבות אומרת כמו שאדם אומר, אני יושב, זה שבתה הבית מעט, אומר הפסוק שם מגילת רות. שבתה זאת אומרת שאדם יושב על מקומו, יושב על מקומו. שימו לב, מקבילה לוישבות, אנחנו הרי חוזרים פה אל ביתה של השבת, שגם כן באה, למה נקרא שמה שבת? כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, כן? כי בו שבת מכל מלאכתו, אנחנו רוצים עוד פעם אחר כך, יש בו שבת. אז השביתה היא הפסקה, אבל אנחנו אומרים פה אולי מעבר לזה,
ישיבה.
ישיבה, או אם תרצו, מנוחה. כאן מילה מנוחה, שלא נמצאת אומנם פה, כדאי תמיד לשים לב, למקבילות בענייני השבת, וינח ביום השביעי, על כן ברך אלוהים את יום השבת ויקדשו. ובכן, השבת נקראת במקומות מאוחרים יותר, בשם מנוחה, נכון? שמות שבת, וינח. עכשיו אנחנו מוצאים עוד שני ביטויים מיוחדים, אחד כבר נזכר והשני. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוקים את יום השביעי, ויקדש אותו. המילה ברכה הופיעה עד כה, לא הופיעה חברים יקרים, בששת ימי בראשית. אל תמהר לומר לו.
יברך אותם אלוקים פה
ורבו. פעמיים הופיעה. פעם הפריאה הופיעה בקשר לדגים, שהקדוש ברוך הוא מברך אותם פורבו, נכון? הסתכלו ביום החמישי, אנחנו קוראים וירא אלוקים כי טוב, ויברך אותם אלוקים, אני קורא בפרק א' פסוק ב', ויברך אותם לאלוהים לאמור פורבו מילאו את המים, וזו פריאה וביאה במובן הביולוגי. אצל אדם הראשון אחרי בריאתו נאמר ויברך אלוהים אותם, ויברך אותם אלוהים, ויאמר אלוהים, להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים. נתתי לכם כל עשב. פה הברכה מקפלת בתוכה גם את הפרי הרבייה, כמו הדגים, אבל נוסף לה, כבשוה, השלטון, שנובע מתבונתו של אדם, אמרנו כבר ייחודו של האדם, ואחר כך גם הציווי, מה מותר, מה אסור, איזה מאכלות מותרים, כל זה בכלל ברכה שהיא נודעת לדעתו של האדם, כי אם אין דעת, הבדלה מיני. אז יש פה ברכה שהיא מקפלת בתוכה גם את ההישגים, הקולטורים, התרבותיים והרוחניים וכו'. פה, חברים יקרים, ויברך אלוהים את יום השביעי. במה ברכו? מה הברכה? פה בשונה מאשר הברכות האחרות שכתוב מה הוא מברך, נכון? פה לא נאמר במה מתברך השבת, מה זה ויברך? אז רש"י מביא על פי מדרשי חז"ל ויברך אותו ברכו במים שלא היה יורד בו. כמובן שזו דרשה רחוקה, מפני שעדיין לא, אין לפנינו המן, וגם המן הוא פועל יוצא של ברכת השבת. אבל מה טיבה של ברכה זו? אנחנו כל כך רגילים, ויברך, אבל מהי הברכה? שם בברכה אצל הדגים כתוב פרו ורבו. אצל האדם כתוב, ויברך גם כן פרו ורבו, וכבשוע, ורדו וכו'. ברכת השלטון, ברכת העוצמה. מה כאן? לכאורה הברכה נותרה, מה?
זה הדבר עצמו.
כן, אבל צריך להבין מה מקופל בברכה הזאת, ותרשו לי לומר, נדמה שאי אפשר לנתק את ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. שהברכה היא בכל אופן באה לידי ביטוי, גם אם אי אפשר לומר שרק אפשר היה לכתוב ויקדש אלוקים את יום השביעי, והיה לכתוב ויקדש. אבל פה אנחנו שומעים ויברך ויקדש, אז צריך למצוא את הברכה באיזשהו מקום כשהיא מקושרת אל הקדושה. אבל גם המילה הקדושה כשלעצמה היא מילה שהיא עכשיו היא מילה שבאה לראשונה. לא באנו עד עכשיו אל הקודש כלל, חברים יקרים, מבריאת העולם, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, דברים יפים, עולם שלם, עולם שכולו טוב, טוב שמענו, בריאה שמענו, יצירה שמענו, לא שמענו קדושה. לראשונה אנחנו באים אל הקודש, נפגשים קדושה. והדבר הזה כמובן מחייב אותנו להביא מה פשע המילה קדושה. מה שאני עושה עכשיו, אני שוב חוזר אל המתודה, אני מנסה לקחת את הטקסט, וכמובן שיש לנו הרבה פרשנים, אבל לראות, לנסות לפענח את הטקסט מבראשית, להתחיל כאילו אף פעם, פעם ראשונה אנחנו נפגשים עם הפרשה הזו, לנסות להעיר את המושגים שהם כל כך מושגים שגרתיים ביניהם, ברכה, קדושה, שביתה, מה זה? מה הפשע? אם הייתי צריך לתת תרגום למילה ויברך, למילה ברכה, מה, 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 מה טבעה באופן כללי של ברכה?
ריבוי, תוספת.
מה? ריבוי, תוספת, עוד יותר השפעה. זאת אומרת, שפע. נכון? הבאת שפע. כשאדם, כשמתברכים הדגים, ויברך, פרו ורבו. זה אדם, פרו ורבו גם, וכיבשו על זה. זאת אומרת, יש בו גם את השלטון שהוא, זאת אומרת, הברכה מבטאת איזושהי שפע. אין לך דוגמה טובה יותר כדי להבין את המושג שפע שבברכה, מה שאמר אצל אברהם אבינו למשל, והיה ברכה. מה זה היה ברכה? אז חז"ל אומרים, והיה ברכה, שניתן לך אפשרות לברך אחרים. אבל הביטוי לא, הוא והיה, אתה בעצמך תהיה ברכה. מה משמעותה של הברכה שם? הברכה שם היא מילה מאוד טעונה. תשימו לב, הקדוש ברוך הוא מברך את אברהם בשבעה דברים, אבל זה מתחיל. ולך רבה לארצך ומולדתך ובית אביך אל ארץ אשר אראך. ואשרך לגוי גדול, אחד. הלאה. ואברכך, שתיים. ואגדל שמך, שלוש. ויהיה ברכה, ארבע. ואברכה מברכך ומקלל לך אור ולברכו בך כל משפחות האדמה. שבע ברכות, שלוש מכאן, שלוש מכאן, שלוש האחרונות נוגעות ליחד לאומות העולם. אברכה מברכך, מקלל לך אור ולברכו בך כל משפחות האדמה. שלוש הראשונות נוגעות לאברהם אבינו עצמו, ואשרך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, שלושה דברים שנוגעים אליו. בין השלושה שנוגעים אליו לבין השלושה שנוגעים ליחס לאומות העולם, נמצא בתווך, וזה המילה, מילת המפתח, והיה ברכה. אתה בעצמך תהיה ברכה. והיא גם נמצאת בקו התפר שבין האני לבין ההשפעה לעולם. היה ברכה משמעותה, היה מקור שפע. אבל מקור שפע לא שרץ להפיץ את התורה ביבשת השחורה, לא מיסיונרי, אלא היה ברכה, משמעותה שאתה תהיה, יהיה מקורך בברכה, תתמלא ותמלא, וממילא מתוך כך תשפיע שפע ברכה. הרעיה, שאני אביא דוגמה כזה, שאחסה בת כלב מקבלת מכלב אביה את ארץ הנגב, או זועקת אחסה ואומרת, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתן. אז איזה ברכה נותן לה כלב? ויתן לה, לא את חברון, אלא ויתן לה את גולות עילית ואת גולות תחתית. כלב מקבל את חברון עצמו. ויתן לה ככה רואה הפסוק. אז אם מבקשת ברכה, אז מה הברכה שהוא נותן לה? מעיינות מים. הארץ יבשה, ארץ נגב, ארץ נגובה שאין בה... מים, זאת אומרת, איזה ארץ, מה אני אוכל פה להפריח? אז הווה לי ברכה. מה זה הווה לי ברכה? מה הברכה שאני נותן לה? את מעיינות המים. הרי אתם רואים שהמושג ברכה פירושו של דבר, מקור שפע. היה ברכה. מה שנאמר אצל אברהם, היה ברכה, באופן כללי עכשיו, מקור שפע. נכון, הנה לגבי הדגים, מקור השפע, זאת אומרת שמהם מתרבים דגים רבים כמותם. וכך גם אצל אדם, לא רק הפרובו שלו, אלא גם שליטתו וכינוסו את כל עובדו בדגת הים ובעוף השמיים וכו', כמו שאתם מחדשים את הכל. ובכן, ויברך אלוקים את יום השביעי, זה פירושו של דבר. אני לצורך העניין כותב פה דבר, הוא קצת החלקי פירוש, עשאו מקור שפע. טוב? אלא שלא ברור מה טיבו של אותו שפע. אצל אדם, אצל הדגים רבים, השפע הוא שיהיו דגים רבים. מה מקור השפע של השבת? מה הברכה שיש בשבת? אנחנו נשארים עדיין סימן שאלה, אבל, אני חוזר אל ה... ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, משמע שהברכה צריכה להיות באיזשהו מקום מקושרת ומחוברת אל הקדושה. עכשיו, מה זה ויקדש? מה פשע הביטוי ויקדש? מה? מה אתה אומר?
שאמרנו פעם
שמקדש
זה
מובדל. פה אמרנו זה בסוף השיעור הקודם, כשאתה ביקשת ממני עוד דבר, זה כבר היה אחרי השיעור, אז הנה אנחנו עכשיו מברכים את זה. מה זה, מה? לייחד. עכשיו אני רוצה את המילה הזאת עצמה, לייחד, להתבונן בה משני ההיבטים שלה. חז"ל אומרים, קדושים תהיו, פרושים תהיו. אמרתי, עיקר הקדושה בא לידי ביטוי בפרישות. ורש"י מביא את זה על אתר שם בתחילת פרשת קדושים, כל מקום שאתה מוצא קדושה, אתה מוצא סיוג מגדר ערווה, כן? ערווה היא פריצות, מול הפריצות יש פה את הקדושה. אז הקדושים תהיו, פרושים תהיו. עד כדי כך אומרים חז"ל, שאדם מקדש את האישה, מה זה, מה היא לשנות לקידושין? דאסר לה אקולי אלמה כהקדש, הסוגיה בראשית מסכת קידושין. אז מה זה הקידוש? שאדם אוסר אותה על שאר העולם כמו הקדש. אז יוצא בעצם שהקידוש בעיקר בא לידי ביטוי בהפרשה. וכך ויקדש ויבדל, זאת אומרת הקידוש הוא הבדלה או הפרשה. ויקדש, ויפריש כאילו, ויבדיל. גם באמת הביטוי להבדיל הוא ביטוי שאנחנו מתייחסים לו תמיד בקשר לשבת. המבדיל בין קודש לחום, בין אור לחושך. הקדוש ברוך הוא מבדיל את יום השבת משאר הימים. אז זה ויקדש אותו. אבל מי שיסתפק, כך באמת, למשל, לקחתי בדעת ויקדש, את מי ניקח פה מתוך הפרשנים, ויקדש אותו, מתוך... אין פה בדיוק. אני אקח דוגמה, לקחתי בכוונה, צילמתי מתוך דעת מקרא, שבו הפרשן היקר, דוקטור יהודה קיל, תמיד מכנס ואוסף. מקדש, אני קורא. מקדש, ויקדש. כל לשון קידש במקרא עניינו הבדלה ופרישה. ויתם לי קדושים, לא, זה לא נמצא אצלכם, אני קורא את זה אצלי. ויתם לי קדושים, קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מכל העמים להיות לי, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. ופרשו חז"ל קדושים תהיו, פרושים תהיו, כלומר יהיו מובדלים, מורחקים וכו'. אז גם כאן הבדיל את יום השביעי מששת הימים שקדמו לו, בכך שלא עשה בו דברים, דוגמת אלה שעשה בהם, כמו שמפרש והולך בחיתומו של כתוב. זאת אומרת, במה הוא קידש אותו לפי זה? במה הוא קידש אותו? בזה שהוא לא עשה בו מלאכה. הוא הבדיל אותו משאר כל ששת ימים את המלאכה, וביום השביעי לא. אבל אנחנו צריכים להבין שאם ככה יש בעצם איזה מין חזרה כמעט מונוטונית על אותם דברים עצמם. כאילו אתה אומר, ויבדל אלוקים את יום השביעי מששת ימי המעשה, במה? ויקדש אותו, במה הוא הביא אותו? כי בו, הסיבה, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים לעשות. אז קודם כל, אם כל העניין מתמצה רק בהפסקה ממלאכה, אז מה הברכה?
מה המהות?
מה השפע? ומה המהות של ההבדלה? כאילו אתה פורש, אתם יודעים מה זה? כאילו נגיד אנחנו אומרים באמת, זה דוגמה באמת לנדר, זה דוגמה טובה. שאדם אומר, הרי אני נדור מדבר פלוני אלמוני, אז אני מבדיל אותו, שאני לא עושה בו שום דבר. אבל מה יש בו? מה תוכנו? מה עניינו? אם כל העניין הוא רק הפרשה והבדלה שלא לעשות מלאכה, אז מה פה הקידוש שבדבר? זאת אומרת, איזה מעלה אפשר לומר יש בו? אפשר להגיד שלפעמים מפרישים דבר, נגיד אישה שהיא ניתה, אז אתה יכול להגיד שהיא מקודשת במובן הזאת, במובן הזה שהיא מובדלת, אבל ברור שאין בה שום, אין בזה שום יתרון. אנחנו מוכרחים, אולי, כן, אתה רוצה לומר משהו?
זה נראה כאילו ש... מפנה מקום למה שיוכל לצרות.
אל זה אנחנו חותרים.
נותן פה לאיזה בחירה, לדעלה.
אל זה אנחנו חותרים, אבל החתירה הזאת בעינינו היא קודם כל מתוך הבנת הטקסט. אל הטקסט. אנחנו רוצים את הכל לגלות מתוך הטקסט. אני חוזר אל ויקדש. כי המילה ויקדש היא מפתח גדול. אחר כך אולי רק כדי שנשלים את האינבנטר רגע אחד, אז מה חסר לנו? כאן כל המילים האלה הם מילים שקשורות לנושא של הייחודו של השבת, איפה? אבל יש לנו פה גם את המילים, ויחולו השמיים, אני רוצה לראות את הבריאה, השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, אז אנחנו רואים פה גם מלאכה, ויחל אלוהים השביעי מלאכתו אשר עשה, מלאכתו, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. רואים, יש פה מלאכה, עשייה, אחר כך, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, שוב חוזרת, אשר ברא אלוקים לעשות. מה?
יש עשייה למעלה. עשה?
אמרתי עשה.
עשה ברא לעשות.
מה? אשר ברא אלוקים לעשות, כן. אבל בדיוק אשר ברא אלוקים לעשות, לא כתוב אשר ברא אלוקים ועשה. אשר ברא אלוקים לעשות. אנחנו רואים מול השביתה ככה סדרה של מילים, ושוב אנחנו צריכים להבין, המילים הם לא סתם ככה איזה מין סינונים שחוזר על עצמם. מה זה? ברא אלוקים לעשות, אשר ברא אלוקים לברוא, שעשה אלוקים לעשות. ברור שיש פה איזשהו מלאכה, עשייה, בריאה, לעשות. אם אנחנו מבינים שיש פה מסר שכל מילה בו וכל תג בו הוא אמירה, אז יש פה דבר ש... אני חוזר אל ויקדש. חברים יקרים, אני אעיר איזה הערה כביכול פרשנית, דקדקנית, של דברי התוספות. תוספות במסכת קידושין. תוספות במסכת קידושין אומרים, מה זה ויקדש? בלשון, האיש מקדש בו ושלוחו, מה זה איש מקדש אישה? אומרת הגמרא, דאסר לה כולי עלמא כהקדש. שעושה אותה על כל העולם כהקדש. אומרים התוספות, אי אפשר לומר שהקידוש הוא רק בא לידי ביטוי בכך שהוא מפריש אותה מכל העולם. כי הרי, אומרים התוספות, מי הוא ומה הוא שהוא יפריש אותה? אני נגיד עכשיו אומר, תשמע, אני מקדיש את הסוודר שלך שהוא יהיה לשמיים. אתה תבוא ותאמר, תסלח לי, זה לא סוודר שלך, זה סוודר שלי. מי אתה שתקדיש אותו לשמיים? שתפריש אותו, זה לא שלך. הולך אדם, לוקח אישה בשוק, והוא עושה אותה על כל העולם כקדש. מה, למה, מי אתה שתאסור אותה על כל העולם? על כורחך, זה שהוא אוסר אותה על כל העולם, זה פועל יוצא של איזשהו דבר יותר ראשוני, יותר יסודי, והוא מה? והוא מה שהוא מייחד אותה, לא. ובכן, הקידוש הוא ייחוד לא במובן השלילי שהוא מנתק אותה מן העולם, אלא הייחוד הוא בכך שהוא אומר היא לי, ולכן הלשון הרי את מקודשת לי. אז גם אם הוא עושה אותה לעולם, זה by product, זה תוצאה מקידוש במובן החיובי, דהיינו קידוש של ייחוד. הייחוד הוא לא בא לידי ביטוי בהבדלה מאחרים, בראש ובראשונה, אלא בייחוד לי. ומתוך כך, כיוון שאני מייחד אותה לי, ממילא אני אוסר אותה גם על כל העולם כקדש, הרי את מקודשת לי, ומתוך שאת מקודשת לי, ממילא את אסורה לעולם. אלא, אומר לתוספות, מה פה? למה הדגשה פה על אסורה לעולם? צריך להגיד, מקודשת, זה מיוחדת לי. כי בכלי למשל, אם אתה לוקח סתם כלי, אתה אומר, הכלי זה מקודש לי. זה לא אומר שבזה שהוא שלי, אסור לאחרים להשתמש בו. אני יכול להשאיל את הכלי לאחרים, להשתמש בו. לא אסרתי אותו על האחרים. לכן, הייחוד בדברים אחרים כמו בחפצים. לא. לעומת זאת, באישה זה לא כך. אומנם יכול להיות שיש שבטים, אם מישהו יצא לו פעם לראות את הסרט התמימים והפרעים על האסקימו עושים, אז שם המקובל שכשבא אורח, אז מציעים לו גם אוכל, תולעים. ראיתם? מישהו יצא לו לראות את הסרט הזה? לא. זוכר אותו מימי נרוטיה, עשה הירושים גדול. ובעל הבית, האסקימוסי הזה, בא אליו איזשהו מיסיונר שרוצה להפיץ את תורת ישו, והוא מגיע לאסקימוס, אל האסקימוס, אם היה אסקימוס בלילה, מציע לו את אשתו. וככה זה הכנסת אורחים, מציע לו את אשתו. והמיסיונר הזה כל כך נבהל וכל כך נבעט מהרעיון הזה שהוא מציע לו את אשתו. אז הוא אומר, לא, 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 אני לא רוצה. הוא מבקש ממנו כך, לא, לא רוצה, בסוף הוא הורג אותו, מפני שהוא ככה, איזה מין אורח זה שלא מקבל את מה שבעל הבית מציע לו. הקידוש, בשונה מאשר שהמאכל שלי והמשתה שלי והכוס שלי והחפץ שלי, שאני יכול לתת אותו לאחר, הקידוש, ברור הייחוד לי, מתברר בדרך השלילה על ידי כך שבשעה שמיוחדת לי היא אסורה לכל העולם. אז האסורה היא באמת הבי פרודקט, התוצאה של הייחוד לי. אבל עוצמת הייחוד מתגלה על ידי האיסור. הבנתם? חברים יקרים, זה ברור שהתוספות אומרים אותו בסגנונו שלו, חבל שבאמת לא צילמתי את זה, אבל זה, זה, זה הפלא ופלא. מה? מה זה?
זה נותן מקום לבן אדם.
הייחוד הוא קודם כל, הוא קודם כל דווקא בא לידי ביטוי, הקדושה בא לידי ביטוי קודם כל בחיבור דווקא. היא שלי, היא מיוחדת לי, אבל היא כל כך מיוחדת לי שאין לזרים חלק בה. יהיו לי לבדי ואין לזרים חלק בה. בשונה מאשר דברים אחרים שהקשר שלי מהם הוא לא כל כך עמוק, אז ממילא גם יכול, אני גם יכול להשאיל אותו לאחרים. זה עומק הקידוש. נמצא איפה. שהפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא מקדש את השבת, הרי את הקידוש שלנו. איזה מילה ניתן פה
למילה ויקדש, ויפריש ויבדיל, זה כאילו, אבל זה העיקר. וייחד.
כאילו ריבונו של עולם מייחד את השבת, ומקרבה אליו, אל הקודש, השבת הקדושה מתחברת אל הקודש, ריבון העולמים הוא מקור הקודש, זו הקדוש אומר כך, מהי קודש? שלמות הדקולה, ומיני התפשטו פשיטו לטטה, ועיקרו קדושה, הקדושה היא הרפלקסיה, ההערה של הקודש, שהוא מתגלה בהוויה, זה היחס בין קודש לקדושה. כמו אנשי קודש תהיו לי, קדושים תהיו, עכשיו אתה מתואר, כן? ממקור הקודש בהשפעת הקודש. הארת הקודש, שהיא המקור העליון, מתגלה בשבת שהיא מיוחדת לריבונו של עולם. ועדיין אנחנו אומרים, עכשיו, אם תפסנו את הנקודה הזאת של הייחוד, הרי אנחנו ממנה נחזור אל כל המעגל כולו. נחזור קודם כל אל הויחולו. ויחולו השמיים והארץ וכל זה. אמרנו שויחולו זה לא רק הסתיימו, אלא הושלמו. השלם לעולם יותר גדול מסך חלקיו. למה? כבר ראינו בזה משהו, וויהי אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אבל הכל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה החיבור בין כל החלקים כולם. השלמות, איך אני אסביר? באמת, זה דברים של אסביר אותם, אנחנו נושקים תמיד בתורת הסוד. תראו, המספר 7, שהוא פה מספר מפתח. מאיכן מגיע המספר 7? אני קצת הולך בעקבות המערל, תורת המספרים, אבל הדברים הם ידועים. מה? נגיד ככה, אחד הוא היחיד. שניים, ריבוי, מיעוט ריבוי, רבים, שניים. שלוש, מבחינה משטח, מבחינת מבנה, נותן את המשולש. המשולש הוא המספר המצומצם ביותר שנותן, אם אפשר לומר, שטח. נכון? כשאתה רוצה לשטח, אתה חייב משולש. ברור? שלוש צלעות. ארבע, נותן לך את ארבע רוחות השמיים. פריסת השטח, המצומצם ומשולש, ארבע, כן? אם אתם רוצים, ימין, שמאל, פנים, אחור, דרום, צפון, מזרח, מערב. תמיד יש לנו, המבנה המרובע נותן לנו את הפריסה המקסימלית של השטח. אין יותר מאשר ארבע רוחות השמיים.
מה?
שטח. חמש, כמו המשולש, נותן לך הזדקות אלא למעלה. שש, נותן לך את הנפח. כן? ימין, שמאל, פנים, אחור, למעלה, למטה. שש, תמיד נותן לך מה? אמרתי, אבל בחמש, זה לא מתכוון, היחד בין שלוש לארבע, בין חמש לשש הוא כמו היחד בין שלוש לארבע. הוא נותן לך את ההזדקות אל הנפח, אבל הנפח, נפח זה שישה ממדים. בואו נאמר, נתמקד רגע בשש. שש הם שישה ממדים. לכן בעצם שש זהו המספר שנותן את שלמות הוויית הטבע מכל צידיו. כשאתה רוצה להגיד מכל הצדדים, אתה מגיע למספר שש. תמין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה, למטה. שש. שש בעצם זה הטבע. אנחנו רואים שהטבע הוא שבע. מהו השבע? מהו השבע? השבע היא כאילו נקודת, אם אנחנו מצרים פה, כן, נפח, מסליחה שאנחנו ככה קצת עכשיו, נפח, השבע זאת נקודת המוקד שכאילו אנטו דה קטיר לא נותה, המקשרת הנותנת למימדים לא להתעופף כל אחד בפני עצמו. תרצו, הנשמה של הטבע זה השבע. זה אפילו חרוס. הנשמה של הטבע היא המספר שבע. מספר השבע הוא ה... מה?
עיגולים רואים את זה יפה. אם תיקח שישה עיגולים לתצמיד, אז בדיוק העיגול השביעי נכנס באמצע ונוגע בכל השישה.
נוגע לכל. אפשר גם. טוב, טוב. השבע על כל פנים זה השבע. עכשיו, השבע פה... ויחל ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. הויחולו הזה, ההושלמו ויושלמו, ההשלמה היא בעצמה. היא בעצמה דבר חדש. יש לך את הכל, כל העברים כולם. עכשיו, כל העברים כולם, ויהיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, יוצרים לך את נשמת, את האדם. כאילו השבע הזאת הנשמה שנופחה באדם. הנשמה היתרה. לא, בשש, לא, בשש, בשש, אז בתום השש, אומר הפסוק, והיה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הנה טוב מאוד, מה הטוב מאוד? מה הטוב מאוד? אמרנו, הטוב מאוד הוא כבר שיש פה את האינטראקציה בין כל החלקים. אבל זה עדיין לא, יש עוד שלב אחד מעל זה. מה השלב שמעל השלמות במובן הזה שיש את הסך הכולל? הנשמה היתרה, מה שנותן לזה את החיות. אז לכן המילה ויכולו אם יעתו נמי פותה, ויכולו הוא שלמו. השלמות היא שלב אחד מעל. חז"ל אומרים, קוראים לזה המכה בפטיש. ככה אומרים, זה המכה בפטיש. כאילו, הדבר האחרון שנותן לכלי את הפיכתו להיות כלי למעשה. אם תרצו לאדם, בורים לו ידיים, בורים לו רגליים, בורים לו פה, בורים לו אוזניים, בורים לו עיניים, בורים לו לב, בורים לו כליות, הכל, 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 הכל. כשנגמרים כל הדברים, אז יש לך לפחות את המבנה השלם של הגוף, אבל עדיין, ויפח באפיו נשמת חיים, הנשמה היתרה, ההשלמה שנותנת לזה את הדבר שהוא יותר מסך כל הדברים, היא השלמות, זה הווה יכולו. דרך אגב, דובר באמת, עד היום, כל מדעני הטבע, נלאים לי להבין איך מכל הדברים, איך בסוף יש נשמת חיים בעובר. איפה באה נשמת החיים? יש את האיברים, יש את הדיפרנציאציה, יש את זה, אבל איפה פה נשמת החיים? שלמות. השלמות זה הוויכולו. וזה הדבר שיש בו תוספת, אם תרצו, ברכה שיש בשבת, הנקודה השביעית, שהיא נותנת לכל שיש את הממדים, את את הנקודה הפנימית שהיא המקור חיותם. כן, מישהו רוצה בבקשה.
ברגוע שעשית יש כסתר, כסתר קונסוקציה של שש הכיוונים, וזה החלל ריק.
נכון.
וכאילו אז יש הכל, אם אדם מפעיל את החלל השבע הוא עשיתי מין כזה.
אז מה, איפה פה השבע נמצא?
השבע זה מה ש... גם משום סובה, אתה מבין? כאילו, הריק הזה מתמלא,
אולי.
ומאחד סביבו את כל ה...
טוב, אני רוצה לומר, המילוי הזו, הנקודה הפנימית, זה מה שקוראים, בלשון תורת הסוד, בלשון החסידות, הנקודה הפנימית, הנקודה הפנימית, היא הנותנת לדבר את השלמות שלו. לכן, זה ויכולו לכם, ויכולו. חז"ל דורשים את ויכולו גם מלשון, כאילו קלה. בואי קלה. הקלה שהיא הושלמה, ועכשיו היא באה אל בעלה. הייתה אישה, כל טוב יפה, עכשיו היא קלה, ויכולו לשון כלולות. כך גם אנחנו מוצאים אצל המשכן, שאחרי משה רבינו מקים את המשכן, מקים, אבל לא שורה בו שכינה. מתי ותחל עבודת המשכן? בשעה שהקדוש ברוך הוא יורד בעלה לשכון במשכן. אז קלתה עבודת המשכן. הקלה... היא לא רק סיום, לכן המילה סיום היא לא מספקת, לא רק סיים, אלא השלים, הדבר הפך להיות שלם, כמו הקלה, שהיא כולה קלה.
מה יכול להגן את זה אולי יותר במילים?
הנה, אני רואה בויכולו, כן, כן.
את ההיכנסות של הנקודה הפנימית הזאת, אני לא...
הנקודה היא השלמות.
זה לא הצלחתי להבין.
רגע, 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 רגע. קודם כל אני אומר שויכולו, זהו, שלמו. ואני חוזר על הדגש, השלם יותר מסך חלקיו. עכשיו בואו נלך עליו ועד נגיע לזה. עכשיו אם נחזור אל המילה, ויכל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי. אחרי שכתוב ויכל, באה השביתה, וישבות. מה זה וישבות? אז קסוטו מתאמת להוכיח שוישבות פירושו הפסקה. רק מה שקראנו פה, הפסקה. אבל אנחנו כעת חוזרים אל המושג שביתה, במובן של שבת. מה השבת? באה שבת, באה המנוחה. נחזור אל הפירוש של רש"י. וישבות ביום השביעי, כמו שהפסוק אומר במקבילה, וינח אלוקים. מה זאת המנוחה? מהי המנוחה?
אז אפשר לומר גם מנוחה היא הפסקה ממלאכה. לא, לא די בכך. אתם זוכרים בפעם הקודמת קראנו את מה שאנחנו רואים בעתה אחד ושבעה אחד, גם במנוחתו לא ישכנו הרעלים, כי ישראל המחל דתו באהבה, זה בתפילה של אחרית, אבל מנוחת אבא הוא דבר, מנוחת אמת ומונה, מנוחת שלום ושלווה משכן לבדה. מה זה שלום? בואו פעם אחת ניקח את המילה הענקית הזאת שכל כך רמסו אותה והשפילו אותה. האם שלום זה רק הפסקה ממלחמה? זה שביתת נשק. מה זה שלום שמקפלת בתוכה את המילה שלמות? השלום יש פה איזושהי התמלאות, יש פה איזה שלום פנימי שבו הכל מתברך מתוך איזשהו יחדיו. השלום מבטא מנוחת אהבה ודבר, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה. לכן גם השלווה היא לא רק שלווה במובן שכאילו, נגיד אדם, אתה יכול להגיד, המת, הוא מפסיק, הוא לא זז, אז הוא נמצא הוא נמצא במנוחה. מצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. אנחנו אומרים, מצא מנוחה נכונה שאנחנו מדברים על הנשמה. השביתה והמנוחה זאת אינה הפסקה בלבד, אלא זאת איזושהי חיות אחרת שיש בה רוגע, שיש בה שלווה, שיש בה איזושהי תחושה של שלמות, של דבקות שלמה. הראיה, עכשיו אני אביא שוב ראיה. הדימוי בכלל בכל הדברים האלה, תדעו לכם, הדימוי הכי עמוק והכי גדול הוא מהיחסים שבין איש ואישה. לא בכלי שיר השירים, זה המשל. שאומרת נעמי לקלתה, לקלותיה, שהיא רוצה שסוף סוף הם ימצאו בעל, מה הם אומרים? היא אומרת להם, ומצנה מנוחה אישה בית אישה. תמצאי מנוחה בבית של הבעל שלה. ביתי, אומרת נעמי מאוחר יותר, הלא אבקש מנוח אשר ייטב לך. אני רוצה שתהיה לך מנוחה. מה זה מנוחה? שתשכבי בבית כמו צמח? הרי שרון היום יש לו מנוחה. ומנוחה? מנוחה משמעותו שהיא תהיה בשלמות עם בעלה. זה מנוחה, שכאילו נחה, ולא מצאה יונה מנוח מכף רגלה. מה זה המנוח? שאין לה מקום לשים את הרגליים. אין לה כאילו, היא נודדת. המנוחה היא לא רק הפסקה. השביתה היא לא רק הפסקה. השביתה והשבת שבכללותה משמעותה איזושהי תחושה של שלמות. אותה שלמות שדיברנו עליה, אותה נקודה פנימית, עכשיו התורה מבארת אותה, שהיא באה לידי ביטוי במנוחה. אני אתן לכם דוגמה עוד יותר עמוקה. אנחנו צריכים לסיים, אבל עוד 3-4 דקות, ואני מתחרר בפניכם, תמלאו את הדפים כדי שלא יבואו אליי בטענות על זה אחר כך. מנוחה, תראו את הדוגמה, אומר ברוך בן נריה, לירמיהו הנביא, יגעתי באנחתי, אוי לי כי אסף השם מכאוב על מכאובי, יגעתי באנחתי, ומנוחה לא מצאתי. מה לא מצא מנוחה? אומר לו ירמיהו, הנה אשר נתתי, אני הורס, אני עוקר, נוטש, באשר בניתי אני הורס, ואתה תבקש לך גדולות? אל תבקש. מה הוא ביקש גדולות? הוא ביקש מצח במנוחה. מנוחה. מה זה גדולות? אומרים חזל, גדולות זה נבואה. כמו שאומר אלישע, ספרנה, אומר המלך לאלישע, ספרנה את הגדולות אשר עשה אליהו. גדולות זה נבואה. מה מבקש ברוך בן נריה? נבואה. תלמידו של אליהו, תלמידו של ירמיהו, כל כך משתוקק להתגלות השם אליו, לא מקבל. אומר לו ירמיהו, בזמן שיש חורבן, אי אפשר לבקש גדולות. יש חורבן, אז גם האדם סובל באופן רוחני. אז מה זה ממילא שאומר, הוא מנוחה לא מצאתי, מה זה מנוחה? נבואה! נבואה זה מנוחה? כן. בשביל אדם גדול כמו ברוך בן נריה, שמבקש, אז אם אין לו נבואה, הוא חסר, הוא מנותק. המנוחה שלו היא הנבואה. אתם רואים שהמנוחה היא בעלת אופי חיובי, לא רק שלילי של הפסקה ממלאכה. הדבר הבסיסי הוא הפסקה ממלאכה. וממילא גם, כמו שאמרנו לגבי קדושה, כדי להגיע או לא כדי להגיע, התוצאה של ההתקשרות הזאת
היא שהיא לא נעשית תוך כדי תרדה של מלאכה, היא מופרשת ממלאכה. אבל זה כולל בתוכו דבר חיובי, כמו שהשינה כוללת בתוכה את החלום. החלום הוא האושר של השינה. השינה זה לא רק הפסקה מתנועה, היא מפנה את המקום לצורך איזושהי השראה. כל המילים הללו מובילות אל נקודת ההשראה. לכן וישבות זה לא רק הפסקה, אלא שבת וינח, והשביתה היא...
מה? שכל דבר מונח במקום.
זה גם נכון שכל אחד מונח במקום, אבל יותר מזה. יותר מזה, שמונח, המנוחה במקום, שוב היא יוצרת את התחושה של השלמות, את ההתאמה. ההתאמה. השביתה ממילא היא כבר אין תנועה, אין רוגז. שם חדלו רוגז. הרוגז הוא ציסאי, הוא חוסר סיפוק. פה יש את השלמות. זה הוישבות. שלא נחשוב, כדי שלא נחשוב, שהשביתה כל כולה מצטמצמת בהפסקה, בא הביטוי ויברך אלוקים. שבת, שאתה חושב כביכול על פניה שהיא רק הפסקה, היא ברכה. היא מקור ברכה, אלא שמקור הברכה, כמו בנבואה, כמו בחלום, דפק הבא על ידי ביטוי, על ידי פינוי מקום, פינוי מקום מציסת המעשה אל ההשראה הרוחנית. ובמה הבא על ידי ביטוי הברכה הזאת, שלא תחשוב שעכשיו עושים שם בשקט בסתר, נגיד נשטף שם לזגיזוקת, אבל עושים כבר מכינים את כל הדברים, מה מבא על ידי ביטוי הברכה? מה יקדש? מה זה מקדש? ייחד אותו אליו. אז יש פה כאילו תהליך מתעלה. השלמה, מנוחה, ברכה, קדושה. הקדושה נעירה במבט לאחור את כל התהליך שאנחנו מדברים פה על שבת, ואז אתם מבינים לעומק מה המשמעות הביטוי הזה ויחל אלוהים ביום השביעי, וביום השביעי בא השבת, בא המנוחה. השבת היא, יש בה חידוש עצום, שאין בכל ימות החול. אף על פי שעל פניה היא קרה ועניינה הפסקה ממלאכה, אבל ההפסקה נועדה רק כדי לתת את האפשרות של ההתמלאות של השפע של הברכה. כל זה עולה ממש מתוך פשוטם של דברים, וחברים יקרים, פשוט, כלומר, זמננו תם.